אז את שווה ארצי, והיית בעצם הצעירה ביותר שאי פעם חלקה חדר עם שותפים?
כן.
ספרי.
מישהו אפילו הציע לי להירשם בספר השיאים של גיניס. ממש. שאני אספר לך מה זה היה? כן. איך היה?
ברור.
נולדתי בבית חולים העמק באפולה. ההורים שלי חיו בקיבוץ שריד בעמק ישראל, ובקיבוץ של אז, באותה תקופה, תינוקות מגיל 3 ימים, הובאו לידיה של המטפלת, ובעצם עברו לגור בבית התינוקות, לא בבית של ההורים. וכשאני נולדתי, אז בית התינוקות היה מלא בתינוקות, לא היה מקום, לא היה מקום למיטה נוספת. ויום אחריי, פחות מ-24 שעות, נולד רגב. ובעצם לשנינו לא היה מקום, ובמקום לשלוח אותנו לגור בבית של ההורים שלנו, בבתים הקטנטנים שהיו להורים שלנו, אז מצאו לנו דירה קטנה, ליד החדר אוכל של הקיבוץ, והיינו שותפים לדירה מגיל 3 ימים עד גיל חודש.
וואו.
אבל בגיל חודש לא שהעבירו אותנו לבית התינוקות, פשוט הגיע דותן. נולד עוד אחד. אז זה הסיפור. בגיל כמעט 5 חודשים... נפתח בית תינוקות נוסף, ואז עברנו לשם.
אז בעצם 5 חודשים את...
כן, היה לנו... היית
בדירת מבקים עם שני גברים.
לגמרי. כמו בסדרה הזאת, 3 ודירה 1, כזה.
אחלה התחלה.
כן.
ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב. אתם מוזמנים להצטרף לקהילה בפייסבוק. מדי שבועיים אנחנו נפגשים כאן לשיחה ששופכת אור על פרדיגמה חברתית, נהוגה על קונבנציות, שיחה שמבקשת להאיר על האדם כיצור הוליסטי שמחזיק בתארים שונים, במשימות חיים שונות, ולפתוח פתח לבחירה בחיים הנכונים לנו, המתאימים לנו, אלו שאנחנו חופשיים לבחור. כולנו נולדנו מרחמה של אימא. התפקיד האימאי הוא תפקיד ביולוגי, הוא זוכה לפרשנויות תרבותיות אמנם. אימא מייצגת את המילה הראשונה שאומר תינוק אדם. בכל שפה מלמוליו הראשונים של תינוק מתורגמים למצלול די דומה. מם, ממה, אום, מה, וממה, אימא. הזמנתי את אוריאן צ'פלין לדבר על אימהות באמצעות צדק מרתק שהיא חושפת בספרה 4 שעות ביום. שם היא מביאה מונולוגים של 13 אימהות מדורות שונים ומקיבוצים שונים בישראל. כולן מספרות על חוויית האימהות שלהן לילדים שלהם בלינה המשותפת בקיבוץ. אוריאני בת קיבוץ שריד, מרצה לתקשורת המונים, ומי שיזמה את הסרט התיעודי הסוד בבקבוק ששודר בתוכנית המגזין של אושרת קוטלר. ואת גם, או בראש ובראשונה, אימא.
אני קודם כל אימא.
אז אלן אוריאן, איזה כיף שאת כאן.
גם לי, תודה.
הספר שכתף מקפל בתוכו פרק בהיסטוריה מטרום קום המדינה, ועד מלחמת המפרץ, לראשונה מובאת הפרספקטיבה של האימהות בחינוך המשותף, ולא רק הילדים ומה שהם חוו, אבל יש בו גם אמירה בתפיסה של אימהותית על אימהות בכלל, על סובייקטיביות, על נשיות, על קהילתיות, על שייכות. אנחנו יודעים שלכל פרדיגמה יש רווחים, יש מחירים. הפרדיגמה החינוכית של התנועה הקיבוצית היא יחידה במינה, אין עוד כזה בעולם, נכון?
אין עוד כזה בעולם.
זה ממש ניסוי...
כן, סוג של, אני נזהרת ככה, ולהגיד את זה כי יש אנשים שלוקחים את זה ככה מאוד, למקום מאוד מתגונן, אבל כן, יש בזה גם אלמנט של, לא התכוונו שזה יהיה ניסוי, אבל זה בהחלט סוג של ניסוי.
לפחות התנסות,
נכון.
אבל תחת הפרדיגמה הזאת אפשר כן לזקק אולי את התשובה לשאלה, מה אימא צריכה? שאלה שבתרבות הזאת היא נעדרת כליל מסדר היום, שזה מעניין, כי באמת שאלת טובת הילד כרוכה בשאלת, טובת האימא שלו, נכון? למה היא נזקקת, מה היא צריכה. אז אני הרשיתי לעצמי לזקק את 8 הסעיפים שאני מצאתי כחוט שני בין אימהות בספר ובין אימהות שאנחנו היום. למה אנחנו זקוקות? אנחנו נראה שבעצם חלק מהדברים שאותן אימהות בקיבוץ קיבלו, אנחנו אולי האימהות של העולם המערבי המודרני חסרות, והפוך, המקומות שבהם אנחנו יותר נגיד מסופקות, אז זה באמת האלמנטים שאולי חסרו בשיטה ההיא. אבל לפני כן בואי תתארי קצת את המשמעות של הלינה המשותפת ברמה המעשית. מה היא הפקיעה מההורים?
אני חושבת ש... אני אלך צעד אחד אחורה ואני אגיד שבעצם זה נוצר מצורך אמיתי, אובייקטיבי של השנים הראשונות של הרבה לפני קום המדינה. כשבעצם... הגיעו לפה קבוצות של אנשים צעירים, חדורי אידיאולוגיה, ברובם מאירופה, בלי המשפחות שלהם, בלי ההורים שלהם, והתחילו ליצור יש מאין. וכשנולדו בכל התקבצות כזאת של התיישבות התינוקות הראשונים, אז באמת מתוך האין רצו לתת להם את הכי טוב, והבתים הראשונים שנבנו, האוכל הכי טוב שהיה ניתן לילדים, וזה יצר איזה מין אורח חיים כזה שהוא סביב הילדים, והילדים הם המרכז של כולם, של כל הקהילה. תערבבי בזה גם את האידיאולוגיה הסוציאליסטית, ואחר כך גם לא אכנס לכל הזרמים בתוך התנועה הקיבוצית, אבל אני חושבת שבהתחלה זה ממש נבע מאיזה מציאות מאוד מאוד לא פשוטה שהייתה כאן, עם רצון להגן על הילדים ולתת להם את הכי טוב. אז הורים לא יכלו אז להרשות לעצמם, לא היה בית, לא היו מים זורמים, לא היה, חיו באוהלים, אחרי זה בצריפים, אני מדברת על השנים המאוד מאוד ראשונות. אחר כך זה כבר התקבע, איזה מין אורח חיים כזה. וכן, מה שהאימהות לא היה בסמכותן, כביכול, זה להשכיב ולהקים ולהאכיל ולדאוג לילד חולה. בעצם כל התפקידים המאוד מאוד בסיסיים היו בידיה של המטפלת, של המטפלת התינוקות, שבדרך כלל גם הייתה דמות מאוד מיתולוגית כזאת ומאוד סמכותית.
סמכותית, מאוד. כן, ומאוד ניכר.
כן.
אז בעצם אנחנו יודעים היום שהנושא של קרינג, הנושא הזה דווקא של רחיצה, אכלה, כל האלמנטים...
זה חלק מקשר.
בדיוק. לכאורה האלמנטים הטכניים הם מה שמבסס בעצם את הבונדינג, את ההיקשרות. אז זה קצת, זה נחסך מהאימהות בראשית דרכן כאימהות. גם תינוקות נמסרו בעצם, אז מה שקרה זה שתינוקות נמסרו לבית התינוקות, בשלבים הראשונים מיד עם הלידה שלהם, אני מבינה שעם השנים הנהלים בקיבוצים השתנו ו... תינוקות נשארו גם מספר שבועות.
תראי, בעשורים הראשונים, כולם, בגיל 3 ימים, זה היה חלק מההתנהלות. אחר כך, כל קיבוץ כבר בקצב שלו, עשה כל מיני שינויים. זה לא היו שינויים אחידים, לא בזמנים וגם לא בתכנים שלהם. ולאט לאט זה הלך ונפרץ והשתנה, וזה מאוד תלוי באופי של קיבוץ, קיבוצי ספר, קיבוצים במרכז הארץ, כל מיני סיבות שגרמו לשינויים להתרחש.
ילדים גם חונכו לקרוא להורים שהם בשמותיהם הפרטיים, ולא אבא אימא.
היו קיבוצים כאלה, כן. יש לי אחת מהאנשים הכי מבוגרת בספר, היא ממש מתארת תיאור נורא קשה, שהם היו קיבוץ של השומר הצעיר, הקיבוצים של השומר הצעיר היו באמת קיבוצים מאוד חדורי אידיאולוגיה.
סטליניסטים.
כן. הם היו קיבוץ צעיר יחסית, הם עלו לקרקע ב-44, אני חושבת, 45. וכשהבן שלה בחור נולד בשנת 46, המילה הראשונה שהוא למד להגיד היה אבא. ואז היה בקיבוץ שלהם... אחד מסמלי החינוך של התנועה הקיבוצית בכלל, קראו לו גדעון לוין, הוא היה אבא של אמירם לוין, של אלוף אמירם לוין. והוא, היא מתארת איך הוא ניגש אליה, הוא היה חבר קיבוץ, והוא אמר לה, את מוכרחה להפסיק את האמירה הזאת של רן, של התינוק שלך אבא, תלמדי אותו לקרוא לו יהודה בשם שלו, כי במילים אבא ואמא מקופלת שייכות, ואצלנו אין שייכות, הילדים הם של כולם. והיא, זה היה משהו שהיא לא יכלה להכיל, אבל היא הייתה מאוד מאוד קונפורמיסטית, ורצתה להיות חברת קיבוץ, והיא לימדה את הילד שלה, אל תגיד אבא, תגיד יהודה, ובפנים הלב...
התכווץ.
כן.
אנחנו תכף נגיע לתרצה מיכאלי. חלק מהילדים סבלו מפחדי לילה, חלק היו בורחים לבתים ומוחזרים לבית הילדים. במהלך הלילה מטפלות שונות עשו משמרות, ולא הייתה דמות אחת שתינוק או פעוט פגש לשם מילוי צרכיו. את מתארת את זה מאוד יפה עם הקריאה שלך כילדה.
שהייתי יוצאת למסדרון.
וצועקת בעצם...
כן.
שומרת הלילה.
זה אחד הדברים הראשונים שלימדו אותנו. כן. זה שצריך לעשות את תהליך הזיהוי. כי קודם כל שומרות הלילה, הם היו מגיל 22 בנות שחזרו מהצבא, ועד 70 פלוס. עכשיו, לא תמיד הם הכירו את כל הילדים בקיבוץ, ואם הם הכירו, אז הם לא בהכרח ידעו למי לשייך, מי ההורים, מי, אתה צריך להגיד מי אתה. וגם, אתה הולך לרמקול של קראו לזה שמרטף, שומר הטף, ואתה צריך לצאת למסדרון ושידעו לשומרת הלילה תדע את מי לחפש, כי היא לא יושבת שם בתוך הבית הילדים. ואז לימדו אותנו לצאת למסדרון ולהגיד את השם שלנו ומאיזה גן אנחנו. אבל לפעמים היה יותר מפחיד לצאת למסדרון, בחושך, לבד, לקרוא לשומרת, מאשר כבר להיבהל לבד במיטה. אני הייתי מהירת רגל. אני לא פריירית. היא אמרת לו, בוא.
אני רוצה רגע ללכת לכיוון תיאורטי. דונלד ויניקוט היה רופא ילדים, פסיכואנליטיקאי, אנגלי, הוא קבע שבשבועות הראשונים אחרי הלידה, החוויה הרגשית של האמא היא מועצמת. זה מה שנקרא, מה שהוא טבע כמושג, זה מושקעות אמאית ראשונית, ומתייחסת בשלבים האלה לתינוק אל חלק מהגוף שלה, ובעצם שומרת על אשליית חוסר נפרדות. והוא טען שיש חשיבות עליונה ליחידה הזאת של אם תינוק, או כל מטפל, אגב, מרכזי משמעותי אחר בעבור התינוק. וזה מוביל אותי לדבר הראשון שאני מוצאת שאימא צריכה, שזה הקשבה לאינסטינקט, לטבע. ואני אשמח אם את תספרי קצת, המרויינת שמייצגת באמת את דור המייסדים, תרצה מיכאלי, הפקיד את התינוקות שלה, בעצם את כל התינוקות שלה, את שלושתם, מיד אימא חזרה מבית חולים, והיא מתארת ממש חוויה של פער בין התכתיב החברתי לאינסטינקט הפנימי שלה.
אחד התיאורים הכי כואבים שאני ככה צורבים אצלי כשהיא מספרת לי, זה שהיא, הדירת חדר הקטנה שלה בקיבוץ, הייתה מרחק של 20 מטר מבית התינוקות. והיא הייתה שומעת את התינוק שלה בוכה כל הזמן. ואסור היה לה לגשת.
כי היא צריכה לבוא להכיל אותו רק 4.
כי היא צריכה כל 4 שעות.
כל 4 שעות, כן.
ויש פה את המאבק הממש פיזי הזה. יש לך שדיים נוטפות חלב שמגיבות לבכי של תינוק. ויש לך את ה...
ברמה הביולוגית, האבולוציונית.
כן, לגמרי, כן. לגמרי. ויש לך את הרצון הזה הכי טבעי לרוץ ולעטוף את התינוק הבוכה שלך, ולתת לו, לספק לו את צרכיו, ואת צרכייך, שלך. ויש מעל כל זה את, את דין התנועה, ואת הציפייה החברתית, וזה המאבק אימתני. ורובן בשלבים האלה, היא לפחות מספרת שמה שניצח עובדתית, היה הפחד הזה ממה יגידו ולהיות...
שזה בכלל מתקשר, אני חושבת, לאיזשהו קול נשי, שאולי הולך ומשתנה עם ההיסטוריה, אבל שמצפה בהחלט ילדה טובה.
כן, נכון. אבל פה את נשארת ילדה ואת לא אימא.
כן.
את במקום הזה של הילדה המרצה, שצריכה להיות בסדר, שיגידו לך, שאת אפילו לא יגידו לך, שאף אחד לא תהיה סיבה לנזוף בך, או להסתכל עלייך בעין עקומה. ויש מאבק מאוד גדול בין איך שאת מתנהגת לבין איך שאת מרגישה בפנים.
כן.
וזה קשה.
אם אנחנו עושות רגע אנלוגיה לימים שלנו היום, לתרבות שלנו, אני אספר קצת עליי, ואני אשמח אם את תגידי איך את חווה את זה. אני חושבת שאנחנו בעידן שבאמת, אולי נגיד ההקשבה שלנו לטבע או לאינסטינקט הימי, הוא בוודאי גדול יותר ממה שהיה בתקופה הזו בקיבוצים, אבל את יודעת, גם אני, כשילדתי, בבית חולים, הילדים שלי נלקחו ממני לבדיקות שנמשכו כמה שעות, ואני ממש זוכרת את החוויה הזאת של... הייתי מפידורל.
של חוסר השליטה.
של חוסר אונים.
כן.
ושל ניסיון, ממש חוויה פנימית, רגשית, ביולוגית, טבעית, קמאית.
להגן עליהם ולהיות שם.
אפילו לא להגן, זה היה הצורך שהם יהיו לידי.
נכון.
והחוויה הזאת של מין קרע כזה.
כן.
ונדברת על כמה שעות. יש עוד מקומות שאת מזהה, נגיד, היום באימהות שלנו, את הקשר לאינסטינקט או לטבע?
אני חושבת ש...
מול תכתיבים.
כן, אנחנו מאוד פועלים לפי תכתיבים וציפיות חברתיות. עם כמה שהתקדמנו, והיום אנחנו יותר נאורים, פחות שיפוטים, זה עדיין קיים. אני יכולה לתת לך דוגמה הרבה שנים אחרי שהתינוקות שלי נולדו, שעזבנו, עברנו לארצות הברית, ולפני זה הייתה לי קריירה, עבדתי הרבה שנים בתקשורת, ואחר כך לימנתי, הייתי מרצה על תקשורת אמונים, הייתי אמא עובדת. וכשעברנו לארצות הברית, אז לפחות בשנה הראשונה, הייתי אמא של שני ילדים שהגיעו בלי שפה לארץ זרה. גם בשבילי זאת הייתה חוויה של היכרות חדשה, ולא עבדתי באופן רשמי, אבל הייתי מאוד מאוד עסוקה. וכל החברות שלי בארץ, היה איזו שאלה קבועה שחזרה כל הזמן, לא ממקום רע, ממקום לכאורה מתעניין, אבל שם אותי מאוד בגוננות, אז מה את עושה שם כל היום? וזה, אני זוכרת שמצד אחד היה לי נורא טוב להיות פתאום אימא בשקט, פתחתי עיניים לעולם חדש לגמרי, רציתי את הזמן הזה, ומצד שני הרגשתי כל הזמן מתגוננת עם השאלה הזאת. וחשבתי לעצמי, למה אני כל כך מסבירה ומפרטת מה אני עושה כל היום, ושיגידו שאני, שיבינו שזה בסדר, שאני לא עובדת. אני חושבת שזה מאותו מקום שאנחנו רוצים להיות בסדר, לעמוד בציפיות. ואיך את, אישה קרייריסטית באמצע החיים, פתאום נהיית רק אימא?
כן, זה שנימה ביקורתית שאימא חובה.
כן.
כך או אחרת.
אז את יודעת מה? אני מתאר לעצמי שחלק מהשואלות, זה בעיקר נשים שאלו אותי דרך אגב, אבל אני חושבת שחלק מהשואלות שאלו אותי באמת בהתעניינות פשוטה. כן. לא מתוך ביקורת או שיפוט, אבל אני שמתי את עצמי במקום של איזה צורך נורא.
אבל בכל זאת, דווקא אם נדבר באמת על החוויה הסובייקטיבית, בלי קשר לכוונות המשורר ששואל שאלה כזו או אחרת ממה ככל שתהיה, אז באמת, אולי מה שמאוד מאפיין אימהות, זה באמת החוויה של מה שלא תעשי, או איזו בחירה שלא תעשי, את חווה את האיסורים, או את החוויה של הביקורת העצמית.
כן.
זאת אומרת, גם אותה אימא קרייריסטית, יש איזה קול פנימי שאני מניחה, מתנהל בתוכה בדיאלוג של אני לא שם,
כן,
אני לא מכילה את הצרכים.
אני חושבת שזה built in באימהות, השאלות האלה של כמה מתוך עוגת ה-24 שעות את מחלקת לעצמך, לזוגיות שלך, לילדים שלך, ותמיד יש איזה רגשות אשמה.
ואגב, כשלפני שפתחנו את המיקרופון, הספר שלך נקרא 4 שעות ביום.
נכון.
ואת אמרת שהיו נשים שאמרו לך, זה המון זמן.
כן.
היום, בעידן הזה.
נכון. נשים שאמרו, הלוואי והיה לנו 4 שעות נטו עם הילדים שלנו. ונכון, אמהות בקיבוץ, היה להם לכאורה 4 שעות ביום, אבל הם היו באמת 4 שעות שבהם לא התעסקו בבישול וכביסות
בעיות
פרנסה, בטלפון היד. נכון, זה באמת היה אחרת.
זה מוביל אותי אגב, רק לפני כן אני רוצה להגיד עוד משהו, יש אימהות אחרות שכן עשו בחירה.
נכון.
וכן הלכו עם האינסטינקט שלהם.
נכון.
ובסוף המונולוג שלהם אפשר להבין שהם גם הרבה יותר שלמות עם התפקיד שלהם.
נכון.
זו דווקא, ושילמו מחיר חברתי.
שילמו מחיר חברתי.
אז אני חושבת ששושה היא אחת מהם, נכון?
נכון.
היא החליטה שהיא משאירה את הבת שלה,
כן,
לישון
והיא
אצלה.
והיא גם באמת, הסיפור שלה מסתיים בטרגדיה מסוימת, כן, גדולה. ובמובן מסוים, יש איזושהי נחמה שהיום לוקחת לדרך, זה משהו שהיא נוהגת להגיד לעצמה, אני הקשבתי לצרכים של הילדה שלי. ואיך הייתי חיה עם עצמי, לאחר מותה וחיה כל כך קצרים של הילדה הזאת, גם לא הייתי נותנת לה את המענה ואת הצרכים שהייתה צריכה.
אז באמת היא בחרה להביא את הבת שלה ולישון איתה בבית עד גיל שנה, נכון?
לא רק איתה בבית, אלא איתה במיטה. ממש נתנה לה את את ההגנה ואת מה שהילדה ביקשה. הילדה שלה בגיל 5 נפטרה מסרטן, ויש לה איזה מין תחושה כזאת עד היום שמלווה אותה, שהיא מודה לעצמה, שהיא לא נכנעה לתכתיבים, ושהבת שלה קיבלה את כל מה שהיא צריכה בזמן הכל כך קצר הזה עם אמא.
וזה באמת לא הולך לכיוון של אולי מה נכון או מה צריך לעשות, אלא יותר הקשבה למה אני רוצה לעשות או מה נכון לי.
נכון, כי יש לי גם אמא בשם נוגה מור בספר, שהיא בעצמה בת קיבוץ, והיא אומרת שהיא חוותה ילדות נפלאה בעצמה, והיא נורא רצה להעניק לילדים שלה את אותה ילדות תמימה ויחפה, שבה היא רצה בשבילי הקיבוץ, וכולם יודעים של מי היא ולמי היא שייכת, והיא מכירה את כולם. והיא הייתה רק דנית, ורצתה מהר מאוד לחזור גם לרקוד ולנסוע לטורים בחול, והיא מרגישה שצרכיה כאימא וכאישה עצמאית התמלאו, והיא חיה עם זה בשלום עד היום, והיא אומרת, אני חושבת שנתתי לילדים שלי את הכי טוב שיכולתי, וגם לי זה היה מאוד מאוד טוב להיות אימא ככה.
כן, זאת אומרת,
אז היא הקשיבה לעצמה,
ברור,
היה לה טוב.
לא היה שם מתח.
לא.
זאת אומרת, עבורה כאילו, אצלה
לא.
לא משותפת, לא הייתה מלווה במתח. והיא כן הקשיבה למה שהאינסטינקט שלה אמר.
כן, אז באמת, אני חושבת שאחד הדברים שלקחתי מהשיחות הארוכות האלה, עם נשים, וראיינתי הרבה יותר נשים ממה שנכנסו בספר, זה שהייתה שיטה אחת, מאוד פרוטוקולית ומאוד קשוחה, אבל לא הייתה אימא אחת.
כן.
ושבעצם כל אחת מאיתנו היא אימא כפי שהיא נוהגת או צריכה או רוצה להיות, במסגרת כל המגבלות החיצוניות, אבל לא כולם התיישרו.
ללא ספק, עולה כאן תמונה מאוד מאוד סובייקטיבית.
מאוד.
עם מגוון עצום של בחירות.
נכון.
תחת אותה לצורך העניין האחדה בגישה, נכון. ללא ספק. גם הייתה גם אימא שבחרה את ימי השישי שלהם לקיים בבית כמשפחה מאוחדת ולא להגיע לחדר האוכל.
נכון, נכון. אימא מקיבוץ הדתי.
כן, וזו גם בחירה לא טריוויאלית.
לא טריוויאלית בחברה סגורה.
כן, נכון. וזאת הייתה בחירה שהייתה שלמה איתה.
נכון.
האלמנט השני שמצאתי במסגרת מה אימהות צריכות, זה העזרה בתחילת הדרך, איזשהו מערך של תמיכה. אז באמת, אני רוצה לצטט את לאה, כן? לאה מספרת, הגעתי לקיבוץ אחרי אשפוז ארוך מרגיל, הייתי זקוקה לעזרה, לולא בית התינוקות לא הייתי עוברת את ההתחלה הזו. לא ידעתי איך מטפלים בתינוקת. מטפלת התינוקות שקיבלה אותי הייתה דמות מלאך, חמה וחומלת. ובאמת פה יש כמה חיוויים של אמהות שנורא נורא העריכו את העובדה שבתור אמא טריה, שאף אחד לא לימד אותה, שאף פעם לא התנסתה בזה, יש מישהו שהוא בר סמכה, שמכיר, שמנוסה, ויכול להוליך אותה בדרך הזאת.
נכון. גם על זה אני חשבתי על זה המון, כי כל אחת מאיתנו שחוותה הילד ראשון, וכנראה אנחנו לא מתחילות אף פעם, הילד השני, לצערי, אז יכולה אולי להזדהות באמת עם, עם חוסר האונים הזה של הימים הראשונים, שאתה מבין את גודל האחריות והדאגה שפתאום מתפתחת לאיזה יצור קטן וחסר אונים. ויש כמה וכמה מהאנשים שתיארו את ה... את התחושה הזאת שיש עם, עם מי לחלוק, ושזה נתן להם המון המון ביטחון. מצד שני, באותה עוצמה מספרות אמהות אחרות על הדמות הזאת שסרסה אותן.
כן.
ואני חושבת, חשבתי על זה המון, ואני חושבת שזה בסוף תלוי אישיות. לא אישיות של האמא, אלא אישיות של מי שהייתה הדמות המטפלת.
כן.
וכמו בכל דבר בחיים שלנו, זה it's all about people, מי הבן אדם שעומד מולנו. ואם הייתה במקום הזה אישה חמה וחומלת ולא שיפוטית וסבלנית, אז זו הייתה חוויה מעצימה ומאוד מנחמת. אבל אם הייתה אישה קשוחה, לא קשובה לצרכים הפיזיים הרגשיים של האמא החדשה או לא החדשה, זה לא חייב להיות דווקא בילד ראשון, אז זאת הייתה חוויה מאוד מאוד קשה שדמות סמכותית נוזפת בך, אומרת לך מה לעשות, מסרסת את האינסטינקט האמהי הבסיסי. זה יכול להיות כך וזה יכול להיות אחרת.
הצורך נשמע מאוד מכל אנשים שהצורך לבאמת איזושהי עזרה שהיא קשובה ואמפתית קיים. עכשיו, היישום של זה לא תמיד באמת
בדיוק. קרה וזה בפרט. קצת, את יודעת, זה מזכיר את החוויה של האוהל האדום.
כן.
שלה איזה
חוויה של חמולה, של
כן,
שבט.
כן, של משהו שהוא מאוד מאוד באמת שבטי ועוטף ומבין ולוקח, מתחלק באחריות. אבל כמו שזה יכול להיות נורא נורא מחמם ונעים, זה גם יכול להיות מאוד מאוד
בולעני.
מאוד, כן, כן, כן. ואני חושבת שהיום יש לנו איזה חובת הוכחה כאילו, שלא מצהירים עליה, אבל היא תבועה בנו. להיות גם קרייריסטית וגם משכילה וגם אימא וגם חברה טובה וגם ויש לנו רק
ולבד בלי עזרה.
וכן, ולהיות סופר וומנס.
כן.
ואנחנו עובדות נורא קשה במעטפת הזאת, ולספר לעצמנו איזה סיפור על עצמנו ואחר כך לסביבה. אני חושבת שיש מחירים גם לזה.
כן. אני מוצאת שלפחות מול הסעיף הזה של עזרה בתחילת הדרך במערכת תמיכה, באמת אם לא יש כנראה נשים שזכות לזה, כי יש להם אימא שבוחרת להגיע, אבל באופן מובנה, באופן שבו אנחנו חיים, לרובנו אין את האופציה הזאת.
נכון.
אז אנחנו בעצם מתחילות את האימהות שלנו בהמון בדידות וחוסר ידיעה.
נכון, אני יכולה להגיד על עצמי, ואני מוצאת אצל הרבה מאוד בנות קיבוץ נוספות, שאני לא אומרת אם זה רע או טוב, אני אומרת את זה כעובדה, ש לי לא הייתה בעצם, לא היה לי מודל אמהי. כי הרבה מאוד מהתפקידים או מהשעות ביום שאימא נמצאת עם ילדיה, אנחנו לא היינו עם האמהות שלנו. ואני זוכרת שמצאתי את עצמי עם הבן הבכור שלי, ממציאה את האמהות שלי. כי אנחנו הרי הרבה פעמים פועלות כריאקציה לאמא שלנו, או חיקוי. או
הנגדה.
בדיוק, כן. היא איזושהי
רפרנס,
היא התייחסות,
זה הרצף,
כן?
בדיוק.
היא דמות להתייחסות. ופה לא היה בעצם למה להתייחס כל כך, וזה מין, אנחנו קצת דור ראשון לשרשרת, כי יש הרבה דברים שפשוט לא היה לי חיקוי, ואז, והאימהות שלנו גם בעצם התקשו לעזור לנו. כי הם לא היו שם בעצמם לגדל תינוק בן 3 ימים. אני זוכרת את אמא שלי מקבלת את היד שלי פעם ראשונה על הידיים שלה, ואני רואה את הבהלה כמעט, כי גם לה הייתה מטפלת שעזרה לה איתנו, וגם היא בעצמה גדלה בקיבוץ.
אני לא qualified להחזיק תינוק.
כן.
לא עברתי את ההכשרה. כן. הדבר, הסעיף השלישי שאני מצאתי, הוא הזכיר לי את הפתגם האפריקאי העתיק, שאומר שדרוש כפר שלם כדי לגדל ילד.
לגמרי.
ובאמת, גם מחקרים ביולוגיים, אגב, בקופים, מלמדים שאמא קופה לא יכולה לספק לבד את כמות הקלוריות שתינוק קופיף זקוק לו מרגע שהוא נולד, ועד לרגע שהוא כבר משיג עצמות, והיא זקוקה לפרטים הנוספים בלהקה, לטובת ההזנה שלו, ברמה הכי בסיסית. ובאמת, מה שעולה מאוד מאוד מהספר, זה באמת צורך שאגב, אני חושבת שבמובן הזה בא לידי ביטוי מאוד אצל אותני מאוד, זה הצורך הקהילתי הזה. והפרדיגמה הקיבוצית היא סיפקה, גם לאמהות וגם לילדים, את כל הפונקציות שקהילה יכולה לספק. באמת, כמו שאמרת בתחילת הדברים, מישהו שהוא יחבס ומישהו שיבשל, וחינוך. ותרבות וכיוצא באלה, ובאמת האמא יכלה רק להישאר קצת חופשייה מכל המכלול הזה תחת ידיה. אז החשיבות של זה נקרא מאוד בעיתות מצוקה.
נכון.
כמו בסיפור של שושה.
זה נכון, זה נכון. אני חושבת שגם חלק מהאמאות, אולי גם באופן טבעי, לא צריך להיות דווקא אמא בקיבוץ, כדי לעשות תהליך עם עצמך, ודברים שהיו מאוד מאוד נכונים לך בתחילת הדרך, אחר כך משתנים עם הילד השני או השלישי, או עם עצמך, עם הגיל, ויהיו כאלה שזה סיפק להם המון כוחות בשלב מסוים בחיים, באמאות שלהם, ובשלבים מסוימים זה...
חנק אותם.
כן. למשל, יש שם אימא שאומרת שעם הילדה הראשונה שלה, עם כל חוסר הוודאות הזה, ההנקה המשותפת, שהן היו יושבות בחדר, 4-5 אמהות ומניקות יחד, כי הן היו מגיעות בזמנים קבועים, נתן לה המון תמיכה רגשית.
כן.
והיא מצאה אז שזה קבוצת התייחסות שהן כולנו עוברות את אותם דברים יחד, הן מרחלות מעל הראשים של התינוקות היונקים, הן צוחקות, הן מסמכות אחת את השנייה, אבל היא אומרת שככל שהיו לה בילד השלישי והרביעי כבר, היא פתאום הבינה שעם שני הילדים הראשונים שלה היא החמיצה אינטימיות מאוד מאוד גדולה, כי הייתה עסוקה בשיחות עם אנשים, ולא עם הילד הקטן שלה שעכשיו מסתכל עליה תוך כדי הנקה, מלטף אותה תוך כדי הנקה, היא לא הייתה שם, היא לא הייתה בנוכחות מלאה איתו. אז היא הייתה צריכה לעבור איזושהי כברת דרך כדי להבין שזה כבר לא מתאים לה יותר, ושהיא החמיצה משהו מאוד גדול. אז לא כולם, יש דמויות מתפתחות גם בספר.
נכון.
ויש כאלה שלא, יש כאלה שמההתחלה היה להם או לא טוב לאורך כל הדרך,
כן.
או טוב מאוד. כאמור...
אבל גם אצל שושה אפשר לראות, אגב, את הסיפור עם, כאילו, את ההתפתחות הזאת
נכון.
מול הקהילה. זאת אומרת,
נכון.
מצד אחד את המקומות שבהם היא בחרה... במתח הזה בין הפרט לכלל, היא בחרה לבחור
נכון.
בעצמה ובתפיסה שלה, ומקומות שבהם קהילה מאוד תמכה בה.
נכון. היא באמת דמות שמאוד מעזה להסתכל על עצמה ועל המציאות המשתנה, ולהגיב אליה, ולא להישאר ככה כל הדרך.
מקובעת.
כן. היא אישה שהחיים עשו לה סיבובים, והיא הסתובבה איתם.
זה באמת הביא אותי לחשוב שהאימהות בעידן שלנו חסרה את הקהילה העוטפת הזאת בהרבה...
נכון, אני חושבת שקצת בקורונה, ראינו איזה מין קצת איזה התרורויות של הערבות הדדית ושל איזה קהילתיות כזאת, אבל כן, אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו יצורים של להקה, אנחנו כן צריכים שייכות, ועוד כמי שחיה הרבה שנים בארצות הברית, אני יכולה להגיד שפה, אנחנו עדיין כחברה ישראלית, לאו דווקא קיבוץ, אנחנו הרבה יותר קהילתיים.
כן.
אבל כן.
שאגב, זאת אחת הסיבות שמסבירים באמצעותם למה ישראל מדורגת כל כך גבוה במדד העושר.
נכון, מדד העושר.
בהינתן שאת יודעת, אנחנו חיים במציאות ביטחונית לא פשוטה, ואין לנו...
מציאות פוליטית.
אפילו גיאוגרפית, לצאת ולטייל בטבע וכולי, זה פחות נגיש, נגיד, מבארצות הברית, ובכל זאת אנחנו נחשבים למאושרים.
נכון.
יחסית.
כן, אנחנו שייכים למשהו. יש לנו איזה...
ערבות.
כן.
הדדית שאנחנו חיים בתוכה. הסעיף הרביעי שאני מצאתי הוא שאמא צריכה לתפיסתי ממה שעולה מהמונולוגים של האמאות, הוא המנדט על חינוך ילדינו. האימהות בספר לא פעם באו בדין ודברים עם שלילת החופש של המחנכת הילדים שהם לפי ראות עיניהן. ואולי את תספרי על מה שמספרת חיה לגבי הגמילה מחיתולים.
כן, זה... זה אפילו אני זוכרת, אני לא זוכרת על הגמילה מחיתולים, אבל אני זוכרת אצלנו בקבוצת פשוש שממנה אני באה, רובנו מצצנו אצבע, כי לא היה, זה היה לפני שהמוצצים הגיעו לקיבוץ בשנות ה-70. אז הרבה מאוד מהילדים מצצו אצבע, כי לא הייתה לנו את ה... לא נתנו לנו להתנסות במוצצים, ומצאנו את האצבע. ואני זוכרת שבכיתה ג' לא בערך... מי שעדיין מצץ אצבע, נקראנו באופן קבוצתי להפסיק את מציצת האצבע, ומרחו לנו מרה, זה חומר כזה מר, מן הסתם על האצבע, וכולנו ביחד התגייסנו. עכשיו, זה לא היה פשוט. אתה שוב בתוך איזה לחץ חברתי, וזה לא בא ממך, זה לא שלך, זה תכתיב חיצוני שאומר לך, עכשיו תפסיק עם זה, עם המנהג הזה. ומה שהיה בסדר עד אתמול, היום כבר לא תוכל לישון עם זה בלילה, ישחקו עליך, אתה תהיה תינוק, אתה תהיה... ואותו דבר היה לאורך השנים, למשל עם חיתולים, שגננת החליטה שעכשיו הגיע הזמן שכולם בבת אחת, יסירו את החיתולים ויעברו תהליך של גמילה. היו המון דברים שנעשו כעדר, בלי הקשבה על הצרכים של ילד כזה או אחר, או אימא כזו או אחרת. וכן, היו אימהות שזה היה להם מאוד קשה לראות, שקודם כל אין התייעצות איתן, ושבעצם הילד שלהם הוא חלק מאיזה סרט נע, של החלטות שהן בעצם מאוד רגישות צריכות להיות.
גם אגב, במקרה של פני זה ממש ממש...
של פני, כן, קוראים לה פני, היא קנדית, קוראים לה פני, כן, אבל כולם חושבים שהיא... הייתי צריכה לנקה.
בסיפור שלה זה צף בצורה בלתי רגילה.
נכון.
כי בעצם פני היא אנגלוסקסית, היא דוברת אנגלית. העברית היא כנראה דלה בלשונה, ונולדים לילדים, ומכתיבים לה לא לדבר
שזה הכי בסיסי שיש. הרי קוראים לזה שפת אם. מה יותר מלכל, כאילו מהבסיסיות הזאת של השפה הראשונה, שהאימא... שרה בה, חושבת בה, יודעת להקריא סיפור לילד. אני מוכרחה להגיד שפני היא מהקיבוץ שלי, שאני גדלתי בו. הייתי בטוחה שאני מכירה אותה. חשבתי עליה שהיא אישה מאוד מלאת הומור, נעימת שיחה, פתוחה, ופניתי אליה, היא הייתה אחת מהנשים האחרונות אגב, שראיינתי, כי כבר ידעתי, אז התחלתי לחפש כבר אמהות טיפוס, לא, על משקל אבות טיפוס.
כן. זאת אומרת, מין פרוטוטייפים.
כן, כי כשיצאתי לדרך, הייתי קשובה לאימהות שגדלתי שגילו את ילדיהם בחינוך המשותף, ולאט לאט התחילו להתגבש אימהות טיפוסיות. זאתי שזה היה לה נפלא, וזאתי שהתגלגלה כי החיים גלגלו אותה, וזאתי שבחרה בזה, וזאת ככה. ופתאום זכרתי את כל האימהות האלה שהגיעו כמתנדבות לקיבוץ ממדינות זרות. התחיל להעסיק אותי, אני כמאגרת אז, כתבתי את הספר בארצות הברית, הבנתי פתאום את חוויית הזרות. אימא במקום זר זה חתיכת דבר. ופניתי אליה כי הייתה...
תסבירי את זה רגע, מה זאת אומרת אימא במקום זר זה חתיכת דבר?
אני רגע אעשה, נפתח סוגריים.
כן.
אני בחוויה שלי, כשגידלתי את הילדים שלי בארץ, אפילו בלי לדעת, בלי לתת את הדעת על זה, כשהיו עניינים בבית ספר, או כשרציתי להביע דעתי, או כשרציתי לדבר עם מורה, זה היה נורא פשוט. זה היה נורא טבעי לי. אני באה ואני אומרת ואני מבקשת. וכשהגענו לארצות הברית, וזאת ארץ דוברת אנגלית, לא נלקחתי לאיטליה או לסין. אבל פתאום... זה לא עניין רק של שפה, זה עניין של הבנת התרבות, הניואנסים של הבין השורות של השפה.
כן.
לקח לי המון זמן להבין, כשמורה אומרת לי משהו למה היא באמת מתכוונת.
וואו.
יש נימוס מאוד מאוד...
עוטף.
כן, שהוא בהתחלה נראה לך נורא נעים, ואחר כך את מבינה שהוא בעצם... את לא מבינה אותו עד הסוף, לקח לי לשבת לפחות.
המסר הוא נורא עקיף, הוא לא ישיר.
כן.
ואת צריכה לפענח אותו.
וגם כל הדרך של ההתקשרות עם, עם מערכת החינוך, עם אמהות אחרות, פליי דייט, לא מקובל להזמין מהיום להיום, מעכשיו לעכשיו ילדה לשחק עם הילדה שלי בבית, יש דברים שאסור להגיד, יש דברים שאסור לתת לאכול, המון המון דברים שאת צריכה ללמוד, ומהר מאוד את גם הופכת בעיני הילדים שלך להיות דמות לא כזאת מגניבה.
כן.
כי את האימא עם המביטה.
כי את מוזרה גם. כן.
את האימא עם המביטה שלא תמיד מבינה הכל עד הסוף. הם מהר מאוד יודעים את השפה הרבה יותר טוב ממך. את הסלנג, את המבטא הדרומי במקרה שלי, הכבד. זה שם אותך במקום, אני לקחתי את זה למקום טוב, לקחתי את זה למקום של הרבה מאוד ענווה. גיליתי על עצמי שבארץ הייתי איזה לוויה נטולת רסן. ודווקא השירות הזאת שם, לימדה אותי גם קצת ריספקט, איפוק.
את יודעת, אבל כאילו, האובזרוויישן הזה שאת מספרת עליו מהחוויה האישית שלך, הוא גם נורא, הוא מתחבר לי להרבה מהאימהות שהכניעו את האינסטינקט שלהם, שבעצם הם היו ברובן מהגרות.
נכון. הדור הראשון בוודאי.
שהגיעו, וכל מה שהם ניסו לעשות זה להיות כמו כולם.
להיות ישראליות קודם כל גם. אז בני, כשאני מגיעה אליה, אני באה גם קצת מתוך החוויה שלי בהפוך ממנה.
לפני, כן.
כן. אבל עדיין אני לא מבינה מה אני אמצא. היא הפתיעה אותי, כי חשבתי שאני מכירה אותה. ופתאום היא מספרת לי את כל הקשיים האלה שאני חייתי איתה באותו קיבוץ, היא אמנם בגיל של אמא שלי, אבל אני מכירה אותה. ולא תיארתי לעצמי שמישהו אי פעם אמר לה לא לשיר ולא לספר סיפורים באנגלית לילדה שלה. לא תיארתי לעצמי מה זה אומר לעמוד בבוקר מול ספר שומר את הלילה, ששם מדווחים.
כן,
נכון. והיא לא יודעת לקרוא.
נכון.
והיא מתבשת לבקש שיקריאו לה.
ויותר מזה, גם החוויה שלה זה שקוראים עכשיו כולם על הבת שלה.
כן, והיא לא, היא מצליחה לקרוא את השם של הילדה שלה שזור שם.
זאת היה נורא ברור גם החוויה הזאת של מישהי שמגיעה מתרבות קנדית, עם גבולות מאוד ברורים ברמת הפרטיות,
נכון.
ופתאום נוחתת למדינה,
נכון.
שבה שואלים אותך שאלות סופר אישיות.
את מניקה?
כותבים.
למה את לא מניקה?
כן. וכותבים על הבת שלך, מתי נכון. עשתה פיפי, מתי עשתה נכון. חקי, מתי היא בכתב, והחוויה שלה זה בושה שכולם יודעים מה הבת שלה עשתה.
אז מול פני השיעור שלי, כל אחת לקחתי כן. איזה שיעור, תודה, for life.
מפואר.
כן, אז מפני לקחתי שיעור מאוד משמעותי על זה שאנחנו לא באמת מכירים אנשים, אפילו בקהילה הקרובה שלנו, אנחנו מכירים קליפות של אנשים. איך שהם בוחרים לספר את עצמם החוצה, בשפת הגוף שלהם, בשלום על המדרכה, אבל לא יכולתי, לא העליתי על דעתי את עוצמות ה...
את החוויה שלה.
לא.
כן, כי מה שהיא אומרת על זה, זה בעצם שסרסו את האימהות שלה באמצעות השפה. כן. הסעיף החמישי שמצאתי ברמת מה אנחנו כאימהות או אימא צריכה, זה הנושא של שייכות. אנחנו מדברות על זה לאורך כל הסעיפים כל הזמן. על פי התיאוריה לריאנית, אגב, שייכות היא מטרת העל, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, בכל אסטרטגיות החיים שלנו, בסופו של דבר, המטרות שלנו הן בעצם מטרות משנה למטרה כן. הגדולה שהיא מטרת שייכות. ובאמת התמה הזאת עוברת כחוט שני, כצורך של האימהות להשתייך, להשתייך לאימא שלהם, להשתייך לתנועה, להשתייך לאידיאולוגיה, להשתייך ליתר האימהות. יש משהו שהתחדד לך, כי את גם כותבת על זה במבוא. את מדברת על השייכות כנושא.
אני חושבת שזה אחד הדברים שהם גם הכי יפים וגם הכי קשים בתוך המערכת הזאת של חיים בתוך חברה סגורה כמו קיבוץ. כי אני תמיד הייתי אומרת לילדים שלי שהם היו קטנים שההבדל בין תרופה לרעל זה מינון. ופה כשהשייכות היא במינון נכון, שנותן לך מעטפת של הגנה, ושל הרגשה שאת חלק ממשהו, ושרואים אותך, זה נפלא. אבל כשהשייכות הזאת היא הופכת להיות משהו שמטשטש את הזהות שלך, כי את כל כך בתוך, את כל כך שייכת.
כל כך כמו כולם, זאת אומרת, כן, היצירתיות את... שלך בעצם, או הייחודיות שלך.
את הכל שלך.
כן.
אני תוצר של קבוצת ילדים. אני מוצאת את עצמי, אפילו היום, אני המון שנים לא חברת קיבוץ, לא הייתי חברת קיבוץ אף פעם בעצם, אבל המון שנים שאני כבר לא מקבוצת פשוש, אני עדיין, יש המון דברים שטבועים בי, של להיות, להסתכל ימינה ושמאלה על השורה, ולהיות, ולא להתבלט יותר מדי, ולפעמים אני ממש עושה פעולות כדי להיחלץ מזה בעיני עצמי.
את חושבת שזה מאפיין ילדי קיבוצים?
אני חושבת.
אני מזדהה עם זה מאוד, עם החוויה הזאת, גם שגרתי לכאורה במקום שהוא פחות...
אני חושבת שבכלל כישראלים, כי אנחנו חווים צבא, ואנחנו חווים כל מיני מסלולים כאלה, אבל אני חושבת שמי שגדל בתוך קבוצה, בתוך קיבוץ, זה הארדקור של זה, אני חושבת. אבל אני חושבת שבאמת שאיכות זה דבר נפלא שנותן לך המון ביטחון וכוח. אבל כשזה עובר גבולות מסוימים, ברגעים מסוימים בחיים שלך, אתה יכול להיבלע בתוך זה.
כן, זה בכלל גם עולה, זה, את יודעת, זה כמו המתח בין גבול לחופש. זאת אומרת, העובדה נכון. שלא מתקיים חופש בלי שיש לנו גבולות. נכון. ובאותה נשימה גם הייחודיות שלנו לא יכולה לבוא לידי ביטויים אך לא משתייכים. נכון. והפוך. אנחנו לא יכולים להרגיש ששייכים באמת אם אף אחד לא רואה את הייחודיות שלנו.
זאת, אבל הנה, תראי עכשיו מה את עשית, מה את אמרת. דיברת עכשיו, פתאום עברת לדבר בלשון רבים.
כן.
וגם אני, הרבה פעמים, הייתי תופסת עצמי, כשאני רוצה את הדוגמה, אני עוברת פתאום לרבים. ומאיפה זה בא? זה בדיוק ה... למה אנחנו עושים את זה כשאנחנו, כשרוצים להסביר משהו, אז אנחנו אומרים, אנחנו, כשאנחנו רוצים,
וזה... ולא אני.
כן. וזה משהו ש... טוב, אני רגישה לסמנטיקה ולמילים, אבל אני מוצאת עצמי גם, הרבה פעמים עוברת פתאום לשון רבים, ותוהה, למה? למה עברתי לרבים?
כן, זה כאילו מספק איזה משנה תוקף.
כן.
ומה אני, זו דוגמה...
כן, וגם אני כל כך חלק מלהקה, שזה...
כן.
אנחנו.
כן, אבל זה באמת מתח מאוד מעניין, שגם עולה השייכות והייחודיות.
כן.
ואני חושבת שזה גם באמת צורך אנושי, לא רק אמאי, אבל בוודאי כשאנחנו מדברות סביב הנושא הזה של... כי זה לא רק קהילה שכן בולעת או כן מוחקת קצת את היחידיות, אנחנו גם מדברים על מגזר של נשים, שגם נכון. ככה הקול שלהם הוא יחסית פחות נשמע.
את יודעת מה, אצל אמא שלי יש בבית עד היום, בבתי תינוקות, כשהם מביאים את הילד, בין 3 ימים, וכבר באותו שבוע יש שומרת לילה שמתחלפת כל שבוע. עכשיו נניח אישה שקיבלה עכשיו תורנות שמירה, היא בת 70, ו... השבעה תינוקות החדשים שהובאו השבוע לבית התינוקות, היא לא מכירה אותם, הם לא יכולים לדבר ולהגיד של מי הם. אז היה מין טקס כזה שמעל כל מיטה בבית התינוקות היו עושים, הייתה מישהי בקיבוץ שלי שידע לצייר יפה. אז היה מין עריך חרסינה יפה שהיא הייתה מקשטת אותו וכותבת בכתב יד כזה מצויר את שם התינוק ושל מי הוא. כי כשתינוק בוכה, ושומרת לילה בה,
הוא לא יקרא לה, הוא לא יגיע את עצמו.
של מי הוא? למי קוראים עכשיו?
כן.
אז שידעו של מי הוא, ואמא שלי שומרת את האריך הזה של האח הצעיר שלי, אני לא יודעת איפה שלנו, שלי ושל האח הגדול שלי, אבל של האח הצעיר שלי עוד יש לה את האריך הזה, ואני זוכרת שפעם אמרת לה שזה נורא יפה שעשו בקיבוץ מין מחווה כזאת, ואז אמרה לי, זה בכלל לא היה מחווה כזאת של, זה היה פשוט כדי ששומרת לילה תדע לאיזה אמא עכשיו צריך לקרוא. ואני רציתי לקוות שזה מין מתנה כזאת, והקיבוץ אומר, הנה זה שלך, התינוק הזה הוא שלך, אבל זה לא היה זה.
הסעיף השישי שמצאתי, ואני חושבת שדיברת עליו קודם, זה הנושא של מודל אמאי. שאם את צריכה מודל אמאי משל עצמה, אז באמת ממש ניכר שנשים, את יודעת, את מראיינת שנשים שהן בגילי 60-90, הן כבר לא ילדות, כולן מתכתבות בסיפורים שלהם, עם האמא שהייתה להן או שלא
הייתה. החיה או המתה.
לגמרי.
נכון.
לא הייתה אחת שבעצם דילגה על חוויית האימהות שלה.
נכון. תראי, מי שהכי קראה את ליבי זאת תרצה, שהיא ב-98.5, והיא אומרת לי, ואני ככה גם בחרתי לפתוח ככה את המונולוג שלה, שהיא אומרת לי, בסך הכל פחות מ-14 שנה חייתי בבית של אמא שלי, והיא עד היום... דמות מופת בחיי, אני מתגעגעת אליה עד היום, אני מתייחסת עד היום לאיך היא אולי הייתה גאה בי או לא גאה בי, או מה הייתה חושבת כמעט בכל דבר שעושה בחייה, והיא אומרת, אני כבר כאן, 98.5 שנה, מגדלת הילדים שלי, יש לה בין 72 ובין 70 ובין 65, והיא אומרת, ואני לא יודעת כמה משמעותית אני בחייהם. עם כל כך הרבה שנים.
היא ממש חוותה באמת את הפער שבין מה שהיא הכירה,
נכון.
לפרדיגמת הורות אחרת לחלוטין.
נכון.
ולכן גם האינסטינקט שלה היה כנראה מאוד חד, והפער היה גדול עבורה. אבל כן מצאתי שגם נגיד אמאות, הרבה בדורות האלה של המייסדים, באמת הרבה מהאמאות מתכתבות עם אימא שלא כל כך הביעה רגשות. נכון. אימא יותר עצורה ויותר נכון. אסופה. ודי מדהים לראות שהן ככל הנראה מחכות את, נכון. את ההתנהגות הזאת.
אני לא יודעת אם זה חיקוי או שזה פשוט חוסר מסוגלות.
כן.
זה עברה בינדורית של, כן. של, של, של איזה חוסר יכולת מינה, שזאת אישה השנייה בגילה בספר שהיא בת 94. היא אומרת, היא אישה שעברה תהליך גם. תהליך מאוחר, היא עברה תהליך. והיא אומרת, רק עם הנכדים והנינים שלי, בעצם שברתי איזה שושלת של נשים שלא הייתה מסוגלת לדבר על הרגשות שלה. ואני היום, המשפט שאני הכי מתנגן לי על השפתיים ואני הכי אוהבת לומר, זה אני אוהב אותה, אני אוהבת אותך ואני אוהבת אותך לנכדים ולנינים בעיקר. היא אמרת לילדים שלי, לא ידעתי להגיד את זה. כן. אני לא שמעתי את זה אף פעם. והיא כל כך גאה בזה שהיא פרצה את ה... את חוסר היכולת הזאת היא...
וכשקוראים אותה והיא מדברת על חוויית האימהות שלה, אז דווקא שם, כשהיא מדברת על התקופה, הדגש הוא לא על מה לא נתתי לילדיי, אבל כל הזמן הזה יש איזה כעס מול אימא שלה.
כן, וגם היא בעצם עושה איזה קלוז'ר עם אימא שלה רק לפני מותה של אימא שלה.
כן.
זה משפחה שחיים בה טוב טוב, ככה עמוק לסוף שנות ה-90, והיא מספרת, אפרופו מלחמת המפרץ, שזה איזה מוטיב חוזר בספר, שאימא שלה במלחמת המפרץ הייתה ב-95 או 6, והם מביאים אותה לישון אצלהם, תראי, בהיפוך תפקידים, שלהם, כן. כי הם פחדו שהיא לא תדע לארגן את עצמה, ואז באיזה לילה היא מתיישבת על קצה המיטה, בבית של מינה, שזה הכי לא טבעי להם בכלל לארח את אימא, שמעולם לא גידלה אותה בבית שלה, זה... ופתאום, לפני השינה, אישה ב-96 מתיישבת על קצה המיטה, ומתחל לספר על האימא שהייתה לה.
כן.
ומשהו פתאום קורה שם, היא פתאום אומרת לעצמה, בכלל לא ידעתי, כל כך הרבה דברים לא ידעתי, על אימא שלי, על הסבתא שלא הכרתי, ואז זה צריך להיות איזה גורם חיצוני, נורא משמעותי, שיגרום להן להיות ברגע הזה, באינטימיות הזאת, כי הם ברחו ממנה, והיא לא הייתה אינטימיות כל השנים.
בפתיחת הדברים, במבוא שלך לספר, את מדברת על משהו שאולי ממש מתקשר לזה, הגם שגדלת בקבוצת פשוש, ולא, שיש איזה חוט שני, או את מרגישה שיש שרשרת שמאחדת בינך, לבין אימא שלך, לבין סבתא שלך. זאת אומרת,
נכון.
בכל זאת, למרות כל מה שאמרנו, ומחיקת הייחודית, נורא ברור שאת הבת של אימא שלך, והיא הבת של אימא שלה, וכולי וכולי. אז מה מאחד בינך לבין אימא שלך, לבין סבתא שלך?
זהו, אז קודם כל אין פה האשמה. אבל אני חושבת שכשאין האשמה, אז זה כבר פותח פתח לחמלה, להבנה, כי הרבה פעמים ביחסים של, אני חושבת שבעיקר אולי אני אגיד בזהירות, אבל הרבה פעמים ביחסים בין אמהות ובנות, זה יכול להיות ככה...
מתח מובנה.
כן. Mm-hmm. אז ברגע שביטלתי את השיח הזה של האשמה על מה שהיה ואיך שהיה, אז כבר יש איזה מקום לדיאלוג ולהקשבה, ואני חושבת שזה לא בהרבה מילים, זה ב... סבתא שלי הייתה דמות מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי.
שזה גם מוטיב מאוד חוזר, שאותם אמהות, בסופו של דבר, כשהן הופכות להיות סבתות, משהו משתנה.
זה נכון.
כאילו מפצות על משהו, כן.
ואני רואה את זה אצל אימא שלי כלפי הילדים שלי. אז יש איזה מין...
אני חושבת שזה לא תקף רק, אגב, לאמהות מהכך.
אני מניחה. לילה
המשותפת, כן. אני מניחה שזה תקף ל... סבתאות בכלל, כן.
ואני לראות את אימא שלי, עם הילדים שלי, אני רואה את סבתא שלי איתי, וזה מין המשכיות כזאת של מערכות יחסים, שהן בסך הכל מלאות חום ונתינה וקשר, אז אני יכולה לראות את ה...
ובכל זאת לא היית אותה אימא, נכון? ואת כן מזהה קשר, במודל האימהי שלך, הבחירות שלך היו אחרות לחלוטין.
נכון.
כמעט הפוכות, זאת אומרת, עושה ריאקציה שהיא אנטיתזה לכל מה ש...
שוב, בתחילת האימהות שלי זה לא היה במודע, זה כנראה היה כזה מאוד חייתי, זה לא היה במודע. היום אני יותר מודעת לזה, ואני אפילו צריכה לעבוד על עצמי הפוך, וקצת ללמוד לשחרר יותר. אבל כן, אני לקחתי את האימהות שלי... בשבילי זה מקום ראשון. ואם אני צריכה לוותר על משהו, כי לפעמים צריך לוותר, אז הדבר האחרון שאני ארצה לוותר עליו זה לאימהות שלי, ולא מתוך מקום קורבני, mm-hmm. אלא אני באמת חושבת שאימא שלי וסבתא שלי, שתי הסבתות שלי אגב, החמיצו המון. ואני לא רוצה להחמיץ את זה.
הסעיף השביעי שמצאתי הוא קשור למשמעות. ואני רוצה להגיד על זה מילה. יש שתי דרכים למדוד אושר. אחת היא השיטה של חתן פרס נובל, דניאל קהנמן, שזה מדידת החוויה הסובייקטיבית בהווה, בכאן ועכשיו. הגישה השנייה של דניאל גילברט, החוויה הסובייקטיביות שלנו בעצם בדיעבד. ובנושא גידול ילדים, יש ממש על זה מחקרים סופר מעניינים, כי באמת אם שואלים, נגיד, אימהות, מה רשימת מחוללי האושר שלהם, ילדים נמצאים בראש הרשימה, ומצד שני, כשמבקשים מאימא ללחוץ על, אני יודעת, להגדיר בין 1 ל-10 בכל רגע נתון ביום שלה, את החיווי שלה.
כמה פעמים היא רוצה למסור לאימוץ?
זה יותר, זה למה רמת האושר שלה בכל רגע, תמציא שדווקא בסקשן שבו בארבע שעות ביום האלה, היא ברמת האושר הכי נמוכה שלה. אז הנושא של כאן ועכשיו ושל בדיעבד הוא מאוד מהותי בגדול ילדים, ואני רוצה לצטט את פרופסור יורם יובל. הוא מתאר את המתח שבין הנאה למשמעות. אז הוא אומר כזה דבר, הכי אומללות אנשים צעירות בבית עם ילדים. אמהות צעירות בנות 30 בסיפרי חתן הן בקבוצת הסיכון הכי גבוה לדיכאון בעולם המערבי. זה כי הטיפול בילדים יכול לשחוק. אני רוצה להגיד משהו לא תקין פוליטית, אנחנו בנינו חברה שבה אמהות אומללות בגלל הרס המשפחה המורחבת. הבלגן של לגדל ילד אנושי נורמלי הוא כזה גדול ששני אנשים לא יכולים לעמוד בו. ואם זה שוויוני, אז שני הם מסכנים. אבל המשמעות של הטיפול בילדים לא נשחקת, וזאת הסיבה שהסכנים יותר מאושרים. הקשיים חולפים, המשמעות נשארת, הם כבר לא צריכים לקום באמצע הלילה להחליף חיתולים, אבל יש להם ילד. גם במקרים הנוראים שילד חולה או מת, נשאר לך הזיכרון של מה שעשית. אחרי זה באים הנכדים, שזה תענוג צרוף, כל היתרונות של ילדים בלי כל החסרונות של ילדים, משמעות כפולה בלי עבודות רסר. כשאתה מסתכל על העקומה הזאת אפשר להתחלחל, כי רובנו נמצאים שם בעמק המוות הזה, אבל אני אומר, חבר'ה, תחזיקו מעמד, הזמן פועל לטובתכם, הקשיים יקטנו והמשמעות יישאר. וחשבתי על זה כשהוא כותב את זה, כי הוא מדבר באמת על, על הפרדיגמה האימהית כמו שאנחנו חווינו את הקיימאות. מה הייתה, איזה משמעות יצקו את האנימאות לאימהות שלהן כשנעדר מהם כל הטיפול?
שאלה טובה. שאני לא יודעת אם יש לי סמכות בכלל, מי אני שאני אסכום אותם או אסכם אותן.
כי כן עיקר, אגב, שהן כולן מרגישות שזה תפקיד חייהן.
כן, קודם כל צריך לזכור שני דברים. אחד, כל האנשים האלה, אני בעצם מראיינת אותם אחרי הרבה מאוד שנים בפרספקטיבה של זמן. הם כבר לא אימהות לילדים קטנים בבתי ילדים. ואני מניחה שבאופן טבעי, השנים שעוברות עושות לנו, משנות בנו כל מיני זיכרונות ורגשות ומחשבות, ולא את הכל, זה לא מאוד מאוד אותנטי או צמוד למה שהיה אז. ויש נשים שעושות לעצמם גם איזה ש... תרצה למשל, היא דמות שלא עושה עם עצמה חסד אחד, ומאוד קשה המצב. ויש נשים שעושות לעצמן איזה שהן הנחות כדי לחיות, פשוט עם... אז כולן היו מאוד אותנטיות וכנות, אני לרגע לא חושבת אחרת, אבל צריך לזכור שמסכמות את עצמן המון שנים לאחור, וזה אחרת. לכן, היה לי מאוד חשוב בין המונולוגים שלהן להכניס צילומים מתוך מחברות שומרת הלילה, שאם אנשים בספר מדברות על מה שהיה אז, הדוגמאות מתוך הספר הן דוגמאות על כפי שהיה
עכשיו.
כן, בלשון הווה, אתמול בלילה, מה קרה? ואפשר לראות את ה... עכשיו, לי היה ויכוח, אני הפסדתי בוויכוח הזה, בדיעבד אני מצטערת עליו, כי היה לי ויכוח עם העורכת שלי, שהיא עורכת נפלאה, דבי אילון, שהיא עורכת הספר. היא לא בת קיבוץ. עבדנו בשיתוף פעולה מאוד מאוד יפה על הפרויקט הזה, אבל כשהגענו לדבר על התכנים של מחברת שומרת הלילה, היא באה מגישה מגוננת מאוד. היא נורא רצתה שהילדים שאולי יזהו את עצמם, שכתוב עליהם במחברות שומרת הלילה, לא יחשפו לדברים היותר קשים. והיא לקחה דווקא את הקטעים היותר פשוטים. אני רציתי להכניס גם...
זאת אומרת, היו בעצם עדויות יותר
משמעותיות ממה ש... תראה, אני, לדעתי אפשר לעשות מזה מחקרים שלמים, מכל המחברות האלה. אני ישבתי שם שעות בתוך הארכיון וקראתי, וזה היה בשבילי איזה ככה לפרצוף ההתכתבויות האלה. למדתי מזה, שוב, אני גם באה מתחום של מילים, אז למדתי מזה קודם כל שבתוך טקסטים מאוד מאוד קצרים ולכאורה מאוד מאוד פרקטיים, מסתתר עולם תוכן שלם. אני אתן לך דוגמה שהיא לא מופיעה בספר, שאני מצטערת שהיא לא הופיעה בספר. המחברות הן מקיבוץ בעמק הירדן, שנות ה-70, בראשית שנות ה-70, שזה המחברות שלא נכנסו בספר, אני קוראת ויש לי צילומים גם, שנת 71, קיבוץ בעמק הירדן שהסורים מפגיזים, לילות ובקרים, התינוקות ישנים בבית התינוקות, בית התינוקות מתנהל בלילה בתוך המקלט, לא לוקחים הביתה להורים, וכותבת אימא לתינוקת בת 5 חודשים, לא, אני אתחיל דווקא, כותבת אימא לתינוק בן 5 חודשים, מאותו בית תינוקות, היא כותבת, נקרא לו יותם. יותם שלי בכה כל אחר הצהריים, אני מאוד עייפה, בבקשה לא לקרוא לי גם אם הוא בוכה. זאת הוראה של אימא, לא שמטפלת. את מדפדפת 2 עמודים משם, באותו בתינוקות, באותה שנת 71, עם סורים שמפגיזים, כותבת אימא אחרת, לילך שלי מאוד אוהבת להיות מכוסה עד מעל האוזניים, זה נותן לה תחושה של ביטחון, בבקשה להקפיד שהיא מכוסה, ובכל מקרה, תמיד לקרוא לי, אם היא מתעוררת. אני לוקחת מזה עולם שלם, ששוב, הייתה שיטה, ויש אימהות בתוך השיטה הזאת, שכל אחת היא מי שהיא, ואחר כך מטפלות, או שומרות לילה. כשיש שומרת לילה שכותבת, יונתן התעורר ובכה, ישבתי לידו, שרתי לו שירים, סיפרתי לו סיפורים עד שנרדם, ויכולה לכתוב שומרת לילה אחרת, שבוע אחר כך, מישהי אחרת, שהגיע מהחושך לילד בוכה, והיא יכולה לכתוב, דני נדנד כל הלילה, צריך לבדוק לו את הרקטום.
וואו.
מה כן. זה? למה לבחור את המילה רקטום? למה לבחור את המילה מנדנד?
כן.
אם הוא בוכה, הוא לא מנדנד, משהו מציק לו, משהו כואב לו. אותי זה זעזע. בחירת המילים, זה שורות כל כך קצרות.
כרגע אני מספרת על סיפור שלם, על הסטייט המנטלי,
לגמרי.
על בחירה מנטלית.
ושוב, זה נורא מחזק שיש שיטה, ובתוכה יש אנשים שונים. ויש את השומרת האלה החומלת והרכה והסבלנית שתשב שם גם לילד שהיא לא מכירה.
אז הנה, את עונה בדרכך הממש מעניינת וססגונית על איך אפשר לצרוק משמעות או איך הם יצקו משמעות לתוך האימהות שלהם.
נכון.
הסעיף השמיני והאחרון, מונח שטבע גם ויניקוט, אימא טובה דייה. מונח שאני חושבת שעושה הרבה חסד.
הרבה מאוד.
איתנו, כאימהות. אז הוא בעצם מדבר על זה שאימא נורמטיבית מתאימה את עצמה לצרכי התינוק בתחילת חייו. התאמה היא אמורה להיות מושלמת, היא מתמתת בהדרגה. וכשאימא נותנת מענה מוצלח לצרכי התינוק, היא מאפשרת לתינוק בעצם לפתח תחושת מסוגלות בריאה, והיא יכולה לוותר בהדרגה ולפתח, לתת לו לפתח בעצמו באופן מציאות. והמונח הזה הוא לא רק מדבר על מה אימא טובה דייה עושה, אלא גם מה היא יכולה לפתור את עצמה, והיא יכולה לפתור את עצמה מהציפייה להיות מושלמת.
כן, יש בזה הרבה נחמה.
כן. ובמובן הזה אני התרשמתי לפחות, באמת ממקום, כי אני אגיד את האמת, בחוויה הראשונית שלי כשקראתי, הייתה לי התנגדות עצומה לשיטה ולפרדיגמה. ועם הזמן התרקחתי, לא כי אני אחנך ככה את הילדים שלי, אבל כי הבנתי יותר את הרקע וכו', ובאמת זיהיתי שבעצם הן כולן היו אימהות טובות דיין.
כן, אני חושבת שבסוף הרי כולנו, אני מדברת על אנשים שפויים ונורמטיביים, כן. כולנו רוצים טוב בשביל הילדים שלנו, וכל אחד יש את הדרכים שלו לתת את להגיע לטוב, או לעשות את המקסימום שאפשר. לא תמיד אפשר, יש כל מיני קשיים שאנשים מתקלים בהם. ואני באמת חושבת שבילט אין בתוך אימהות יש רגשות אשמה, שהמושג הזה אמור קצת למתן ולהרגיע. ולהשקיט, אם כי לדעתי אי אפשר לגמרי.
כן.
אבל כן, אני חושבת שגם שווה לדבר על זה עם הילדים וגם להגיד להם, אנחנו לא מושלמים, ואנחנו טעינו ונטעה, וגם אתם תעשו את הטעם טעויות.
אני חושבת שחלק מהחוסר מושלמות הזאת היא גם בעצם תסכולים שנוצרים, שמפתחים ומחשלים את הילדים לחיות בתוך מציאות שהיא לא מושלמת.
נכון.
בלי קשר אלינו.
כן, אבל אני חושבת שיש משהו שהוא... יודעת, אם מדברים היום כל כך הרבה על עוצמת הפגיעות, אנחנו כהורים, זה בסדר גם להיות פגיעים מול הילדים ולהגיד, לא תמיד צדקתי, לא תמיד לקחתי את ההחלטה הנכונה. תמיד היו לי כוונות טובות, אבל לא תמיד זה הסתדר.
כן, זה מאוד מצוין בתפיסה שלי גם להודות בטעות.
לגמרי.
אני מטעם לעשות את זה.
לגמרי. אנחנו, אני חושבת דווקא שבאמת הדור היותר של הסבים שלנו אולי, הייתה בהם איזו גאווה כזאת יצוקה בתרבות של מבוגר לא טועה.
כן, בכלל כל הנושא של סמכות ואוטוריטה מאוד מאוד השתנה.
נכון, נכון.
זה עוד איזה מבנה פרדיגמטי שמשתנה עם הזמן.
נכון, ובאמת הילדים שלנו היום אני חושבת הם צריך לפעמים להסביר להם מה ההבדל בין הורה לחבר, וזה כבר נושא לשיחה אחרת, אבל...
לפעמים צריך להסביר להם שאנחנו לפעמים גם צודקים.
כן, לפעמים, איתם רחוקות. אבל כן, אני חושבת שאולי היו דורות שלא ידעו גם לדבר על פגיעות, וגם אפילו להגיד, סליחה לפעמים, זה בסדר. זה משהו שהוא היום, אני חושבת, יותר שגור.
אני חושבת שהספר הזה שלך הוא באמת פרויקט שאפשר לחקור אותו מכל כך הרבה רבדים. אנחנו נגענו היום רק בתמה אחת וניסינו לצאת ממנה, אבל אני מודה שהוא גורם לי לחשוב, ואני גם רוצה להמליץ לכם המאזינים. אנחנו גם נוסיף לינק לספר. אוריאן, המון תודה שהגעת לכאן.
באהבה, היה לי כיף.
גם לי. אני רוצה רק לסכם בקצרה. אז מה בסך הכל אנחנו צריכות? אנחנו צריכות להקשיב לאינסטינקט האימי שלנו ולטבע שלנו. אנחנו צריכות איזושהי עזרה במהלך הדרך, איזה מנטורינג לאימהות שלנו. אנחנו צריכות כפר שלם בקטנה, כן. שיעזור לנו לגדל את העולל, ושיתנו לנו, יאפשרו לנו, שניקח לעצמנו מנדט על החינוך של הילדים שלנו. אנחנו צריכות להרגיש שייכות. אנחנו צריכות שיהיה לנו איזשהו מודל אימהי, להתכתב איתו ואולי ללמוד
ממנו. לשאוף אליו.
נכון. דיברנו על הנושא של משמעות, ודיברנו על הנכונות שלנו לקבל את עצמנו גם כלא מושלמות.
אני רוצה להוסיף עוד משהו, בשבילי הוא כלי שמאוד מאוד עוזר להתמודד עם האימהות, להצטייד בהרבה הומור. לא לקחת את זה כל כך, כל כך, כל כך קשה. אני חושבת שזה מפרק המון המון מתחים הרבה פעמים עם הילדים, ואני מוצאת שזה, לפעמים יש רגעים שאת מגיעה לאיזה מבוי סתום מול ילד, מול סיטואציה, ורק הומור יכול לפתור.
אז הומור זה כלי מקרב בכל...
נכון, אני יכולה לסיום לספר. הילד שלי שנפרדתי ממנו ככה בדמעות לפני 4 חודשים שעלינו לארץ, והוא נשאר ללמוד בארצות הברית. וזה מבחינתי, זו הייתה קריאה לא פרופורציונלית, כי הילד יהיה בן 21 עוד רגע, ואני עמדתי בשדה תעופה ונפרדתי ממנו בבכי, כאילו שאלה אותי שם איזה דלת קרקע, מה קרה? כמה זמן אתם נפרדים? וזה היה לא מותאם לגיל הילד, אבל ככה לי הייתה הרגשה שאני נוטשת ילד, זה לא בפוליסי שלי. והיה לי סיכום איתו, בשבילי לא בשבילו, שפעם ביום שיעשה איזה תנועה בוואטסאפ, איזה טלפון, משהו שאני יודע שהוא בסדר, כי אני השארתי ילד בבית ילדים של טראמפ, והוא מכיר אותי.
שאת מציגה את זה ככה.
כן, בבית ילדים של טראמפ, זה לא אחראי, זה לא אחראי. שלא יש את האקונומיקה, שלא יקשיב לגננת הזאת. והוא באמת עמד בזה, ובשבועות הראשונים הוא ככה, או איזה אמא אני בסדר, או איזה טלפון. ואז הגיע איזה סוף שבוע, אני חושבת חודש אחרי שנפרדנו. והילד, ידעתי, זה החורף וגשם, בטקסס יש סופות לא פשוטות. הוא אמר לי שהוא נוסע לעבוד בבית חולים, הוא היה שם באיזו התנסות בעבודה בבית חולים. ואמרתי, תעשה לי טובה, אני יודעת שם איזה גבר קשה. תתקשר, תגיד לי שהגעת, שהכל בסדר. טוב, אמא, והילד נעלם. ויום שישי בערב, ויום שישי בלילה, ויום שבת לפנות בוקר, והילד לא עונה לטלפון, כלום. אני קוראת לו הילד שיסלח לי. ואחרי כמעט 24 שעות, ב-4 בבוקר, אני מהירה את עצמי, רואה שהוא לא ישאיר לי שום הודעה, אני מתקשרת ומתקשרת. בפעם השלישית, הילד שלי עונה, ואני שומעת שהוא באוטו. והוא רואה ש-4 בבוקר, הוא יודע ש-4 בבוקר יצא, הוא אומר לי, אמא, מה קרה? אמרתי לו, מה קרה? אתה חתיכת בן זונה. והתחלתי לבכות, אמר לי, אמא, יש לי פה חבר באוטו, אתה יכול לדבר ככה? בטח, רק אני יכולה לדבר ככה. רק לי מותר להגיד לך ככה. ואז אני התחלתי לצחוק, וגם הוא מתוך המבוכה, אבל אחר כך אמרתי לו, אני מצטערת ש... אבל אתה, אתה פשוט היית, היית בן זונה. ושזה לא יקרה יותר. הוא אומר לה, אני לא מאמין שאת מדברת ככה. אז לפעמים אנחנו צריכים לצחוק קצת, לשבור את זה.
להפיג את הרצון.
כן.
כן, טוב, זה נושא משמעותי מאוד. תודה לכם שהאזנתם, אתם מוזמנים לפרק הבא. ושיהיה שבוע טוב. ותעלו בטוב.